התמונות שאני אראה עכשיו הן מאותו בית כנסת שנקרא בית הכנסת של רחוב. הוא נקרא כך מפני שהוא נמצא בסמוך לתל רחוב, התל שמזוהה עם רחוב המקראית. האמת היא שאין לנו שום מושג איך קראו ליישוב שבו היה בית הכנסת הזה, אם בכלל הוא היה בית כנסת ביישוב, כי יישוב לא נמצא שם במקום, אבל בית כנסת יש. מה שאתם רואים כאן זה תמונות מזמן החפירה, מלפני כ-40 שנה בערך. החפירה התחילה כמו הרבה חפירות באקראי, מכיוון שחברי קיבוץ עין הנציב, שאלה הם האדמות שלהם, גילו באמצע שדה, לא זוכר מה זה היה, כותנה, טירס, משהו דומה לזה, אבנים קטנות שהתחילו לעלות מהאדמה, וכמובן שרשות העתיקות הגיעה, הקיפה את השטח וחפרה בו במשך כמה שנים. הכתובת שאתם רואים בתחתית התמונה, בתחתית התמונה ממש, איפה שבדיוק הצל מסתיר כרגע, זאת הכתובת, כך היא נראתה. האחבר, הנה האחבר פה, הנה, זאת הכתובת. רואים את האחבר? לא רואים. לא, טוב. בכל אופן, זו הכתובת, היא נמצאת על הרצפה, כמו שאמרתי, בכניסה לבית הכנסת. לבית הכנסת יש מין אולם כניסה שדרכו נכנסים אל בית הכנסת עצמו, וזה נמצא על הרצפה ממש לפני הפתח. אין אפשרות לא לדרוך על הכתובת כשנכנסים לתוך האולם. זאת אומרת, כל מי שנכנס לבית הכנסת חייב לדרוך על הכתובת ולהיכנס פנימה. כך היא נמצאה, כך היא נראתה בשטח, ואחר כך ברבות הימים לקחו אותה מהמקום והעבירו אותה למוזיאון ישראל לטיפול. הנה, כך היא נראית קצת יותר מקרוב. כפי שאתם רואים, הפסיפס לידה מכל הצדדים שלה מעוטר בכל מיני איתורים. בכלל, באופן כללי, בית הכנסת הזה נמנע מאיתורים של בעלי חיים, שלא כנהוג ברוב בתי הכנסת האחרים שאנחנו מכירים, למרות שגם פה אולי היה איזשהו ציור של דג או משהו דומה לזה, זה עוד מעט נדבר. בכל אופן, זוהי הכתובת המפורסמת, שאת הטקסט שלה יש בספרים הלבנים שנמצאים בחוץ, ושאני רואה שגם כמה כבר לקחו אותם בעצמם. יש לי תמונה יותר גדולה, הנה עכשיו הוא קצת יותר קרוב. החור הזה באמצע זה חור שבמהלך השנים תקעו שם איזשהו עמוד. אגב, ליד הכתובת הזאת הייתה עוד כתובת פסיפס אחת, שהיא נשמרה רק חלקית, מכיוון שבמהלך הזמן קברו בתוכה בן אדם. אף אחד לא ידע כמובן שיש שם שרידים של בית כנסת, אבל אולי אני אראה תמונה אחת של... כן, הנה הכתובת הולכת ומתקרבת. ככה היא נראית היום, כפי שהיא תלויה גם על הקיר במוזיאון ישראל, למרות שהיא כבר מאז נשלחה לחוץ לארץ כמה וכמה פעמים. כל פעם כזאת ששולחים אותה, אז מנסרים אותה לחתיכות, אורזים אותה בתוך ארונות עץ, ואחר כך מחזירים אותה בחזרה ומחברים אותה. כל חיבור כזה צריך לבוא ולהגיע מחדש את הכתובת כדי לראות שהיא באמת חוברה כמו שצריך. בקיצור, זה פרויקט שלם. זה בכל אופן הכתובת עצמה, כמו שאתם רואים, כל הטקסט עצמו. אני לא אעסוק בעניינים ההלכתיים של הכתובת בכלל, אלא רק בכמה עניינים של היסטוריים שקשורים לנסיבות שבהם הדבר הזה הועלה על הכתב. אם יש מיקרופון נייד, יהיה לי נוח גם להסביר שם. קח את זה, זה בסדר. זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. אז כך, זוהי הכתובת המלאה, כמו שאתם רואים, פותחת במילה שלום. פותחת במילה שלום, וכאילו היא פונה אל הקורא, שלום, כן, מברכת אותו לשלום, ומשם הלאה המתחילות, פשוט רשימה של הלכות. כשהכתובת מתחילה בהלכות שקשורות, שמדברות על פירות וירקות, הפירות הללו אסורים בבית שאן בשביעית, ובשאר שבוע מתעשרין דמי, הקישויים והבטיחים והממלפפונות וההסתפליני וכו' וכו' וכו'. שלוש, אל תתייחסו לנקודות האלה באמצע, הן לא רלוונטיות. מאילו המקומות המותרים סביבות בית שאן, אנחנו עוברים לסימונים של שטח, והפעם הזאת לגבולותיה של בית שאן עצמה. אתם רואים, יש לה ארבעה גבולות, מן הדרום, מן המערב, מן הצפון, מן המזרח. עוברים לעיירות, קודם היה המקומות המותרים סביבות בית שאן, עכשיו זה עיירות, כי בית שאן עצמה עיר של נוכרים, והעיירות האסורות בתחום סוסיתא. וגם כאן יש רשימה של עיירות, עיירות שהן ספק בתחום נווה, והעיירות האסורות בתחום צור. אחר כך מגיעה הברייתא, שהיא מהווה את עיקר הדיון בכל הערב הזה, תחומי ארץ ישראל, שהיא אולי הפסקה המרכזית בתוך הכתובת הזאת, היא גם מרכזית מבחינה פיזית, היא פשוט באמצע. ומסביבה כל הכתובת סובבת, ואחר כך חוזרים לפירות ולמקומות. והכתובת כמעט מסתיימת שלוש שורות לפני הסוף, שוב במילה שלום. זאת אומרת, הנוסחה מסתיימת שם, ואם יש מקום שקנו אותו ישראל חוששים לו רבותינו, שלום. והשלום הזה כמובן סוגר את הכתובת כמו השלום של למעלה, אלא שאחרי השלום הזה יש עוד שתי שורות. העיירות המותרות בתחום סבסטי. הקבינו כפר קסדיה וצר ואזילין ושפירין ועננין ובלעם איליאטה וכן הלאה וכן הלאה. ודותן וכפר מאיה ושיליה ופנטה קומבטה ופרדיסליה וכו' וכו'. ובזה זה נגמר. הכתובת הזאת עם פרסומה, עם גילויה, נמסרה לידיהם של חוקרי תלמוד מובהקים כזוסמן וליברמן, שכתבו עליה הרבה וגם עסקו בזיהויי מקומות, למרות שהדברים האלה הולכים ומתפתחים עד היום הזה. ותכף אני אחזור אליה, אני רק רוצה לתת איזושהי תמונה כללית של כתובות בבית הכנסת הזה. זה למשל, אחר כך עם הכתובת הזאת התגלו כבר אז, וזה דבר ש בינתיים לא התפרסם בציבור, אלא רק דווח עליו בכל מיני ראיונות, קטעי מאמרים, כנסים למיניהם, ככה שבעיקרון אני יכול, אפשר לספר על זה, אבל עדיין לא נכתב כלום, לא פורסם שום דבר רשמי, על קירות בית הכנסת, בתוך בית הכנסת עצמו, יותר נכון על העמודים, בית הכנסת היו בו כמה עמודים שתמכו את התקרה, כמעט על כל עמוד, למעשה על כל עמוד הייתה כתובת שכתובה בדיו על הטיח. בעוד שבבתי כנסת אחרים היו ציורים או דברים כאלה, בכתובת, בבית הכנסת זה כתובות, כתובות על הקירות, 8 כתובות במספר, חלק במצב יותר טוב, חלק במצב פחות טוב. כאן זאת כתובת של תורמים, של רשימה של תורמים, יש כאן רשימה של כ-30 איש חברי הקהילה, אין לנו שום דבר דומה לזה באף בית כנסת עתיק אחר. בדרך כלל יש תורם אחד, שניים, אחד בפינה הזאת, אחד בפינה הזאת, פה בכתובת אחת מוקפת בעיגול יפה, רשימה של 30 איש שתרמו לבית הכנסת, ובצד הרשימת התורמים הזאת כמעט לכל כתובת יש גם נגטיב. זאת אומרת, היות וזה היה כתוב על הטיח ובית הכנסת עבר שיפוצים כי הוא היה קיים במשך מאות שנים, מפעם לפעם היו מתייחים את הכתובת הקודמת, ואחר כך על הטיח החדש לפעמים כתבו משהו אחר, לפעמים לא כתבו שום דבר, אבל כשבית הכנסת חרב ואחר כך נחפר, הארכיאולוגים מצאו גם את קטעי הטיח של הכתובת המקורית, אבל גם את קטעי הטיח של הנגטיב. זאת אומרת, אתה יכול, מה שאתם רואים כאן למעשה, את הכתובת בכתב ראי, זה כאילו הצד האחורי של הכתובת הקודמת. אז במקום שחסר פה אפשר להשלים מכאן. למרות שבפועל זה לא תמיד עוזר, אבל בכל אופן, עבודת השחזור פה היא עבודת פאזל מאוד מאוד מייגעת, מכיוון שאתה נוגע בחתיכת טיח ומתפוררת לפעורים קטנים, צריך לעשות זה מאוד מאוד בזהירות, יש מאות רבות של חתיכות קטנות וממש לעשות פאזל. פשוט מי שאהב לשחק בפאזל בילדותו, זה מקנה לו מיד יתרון יחסי גדול מאוד. הנה זאת רשימת התורמים. פשוט רשימה של אנשים. נוחרי בר יעקב, יעקב ברי ודוסטאי בר מורה ואגון, ובשורה השביעית בערך יש שם מישהו שקוראים לו טיפשה, ודוסטאי בר פנחס ויהודן בר חרשה וצומי בר פרנה, ושתי שורות אחר כך יש תנחום שטיה. רשימה של כ-30 איש לחלקם עם מקצועות, ובסוף בסוף אילין יהבון גרמון בהד המצוותה, רחמנה יסגינון ויסעינון ויתן ברכתי בעמלון, אמן אמן סלע. כתובת תרומה, כמו שאמרתי, זה מקנה לנו אפשרות יוצאת מן הכלל לומר משהו על ההרכב של הקהילה, על המקצועות של האנשים בה וכן הלאה. זה באמת אחד הדברים המאוד מעניינים, לא פורסם עד היום בכלל, איש לא יודע על זה. אתם, אני מניח שלא, איש לא יודע, זה יש כל מיני אנשים בתוך המקצוע כבר שמעו על זה, עכשיו גם אתם שמעתם. מה? תכף אדבר על זה. טוב, יש עוד כמה כתובות אחרות שעוסקות גם הם בתורמים למיניהם. ככה זה נראה, פשוט ככה זה נראה על הקיר. זה הכתב. טוב, אני אומר משהו על התאריך בכל זאת. יש כמה שיטות לתיארוך של ממצאים ארכיאולוגיים, אבל דווקא לגבי התקופה הזאת ולגבי בתי כנסת בכלל יש בעיה, מכיוון שהמבנים או האופנה של הבנייה של התכנון הארכיטקטוני היא די יציבה במשך הרבה מאוד זמן, ככה שלא תמיד אתה יכול על פי המבנה עצמו לתארך, והמחלוקות בין הארכיאולוגים היום לגבי תיארוכי בתי כנסת מסתרעות על טווחים של 300 שנה לכל כיוון. אפשר כן לנתח על פי הדגמים שיש על הפסיפס, ועוד כל מיני דברים נסיבתיים מסביב, ויש גם לפעמים שאפשר לתארך על פי צורת הכתב. במקרה הזה זה קשה מאוד, מכיוון שאנחנו מדברים פה בדיוק על תקופה שיש לנו ממנה יחסית מעט חומר כתוב, אין כל כך למה להשוות, ומכיוון שהכתיבה מהסוג הזה לא נהגה בצורה נפוצה מאוד, ההתפתחות של זה גם זה היא מאוד איטית, וגם זה לא מהווה מדד יותר מדי טוב. המקובל לומר, שוב, על סמך מיטב ידיעותינו, ניתוח הצורות על הפסיפס, כמו שאמרתי, וכן דברים מהסוג הזה, אנחנו מדברים על המאה החמישית לספירה, זאת אומרת לפני כ-1,500-1,600 שנה. כלומר, אחרי חתימת הירושלמי, לפחות 100 שנה אחרי חתימת הירושלמי. הישיבות הגדולות שבארץ ישראל כבר לא כותבות ירושלמי, הן כותבות עדיין, כותבות כל מיני דברים, אבל ירושלמי כבר לא, אבל תכף אנחנו נחזור חזרה אל כתובת הפסיפס כדי להיווכח שהם בכל זאת עדיין כתבו. מכל מקום, המעניין בכתובת הזאת, שהיא גם כן כתובת ברכה לקהילה, שמופיעים בה שני מונחים מאוד מעניינים, כאן בשורה הזאת, המלהון באורייתא, וזה באתרא קדישא, כן, הם יושבים באתרא קדישא, ואפילו קרתא דירושלם נזכרת פה. אז, ועוד פעם באורייתא, גם כאן למטה. באתרא קדישא ובאורייתא. האם ישבו כאן חבורה של מה שנקרא עשרה בתלנים בבית הכנסת ולמדו? האם היה שם איזשהו בית מדרש קבוע של חבורה שעסקה בתורה ואותה מברך את הקהילה? או שאנחנו לא יודעים. זה מוקטע מדי, אבל גם ככה הכתובת הזאת חריגה לגמרי. אין לנו שום דבר דומה לזה בשום אחד מבתי הכנסת העתיקים הידועים לנו. זה כמעט המקום היחיד שאנחנו מוצאים איזשהו עדות ישירה לקבוצה שיושבת ועוסקת בתורה. אין לנו שום כתובת שמדברת על זה באף מקום אחר בתקופה הזאת. אנחנו לא יכולים, על הכתובת לבד אי אפשר לדעת, על בית הכנסת פחות או יותר, כמו שאמרתי, 150, אבל כאמור, בית הכנסת התקיים במשך כ-300 שנה. אז זה באמת קשה מאוד לדעת. אנחנו לא יודעים מאיזה שלב של בית הכנסת בדיוק, אבל שוב, המקובל לומר, אנחנו מדברים על סביבות המאה החמישית. זה לפי מיטב ידיעותינו. מה? ככל הנראה, ככל הנראה. תכף, תשמע, אפשר לשאול שאלות, אבל העובדה קיימת, כן? העובדה היא שכתובת ההלכות היא על הרצפה. תכף. היא לא התחילה שם, היא הייתה קודם על הקיר. הנה גם הטקסט של הכהלניקים. המלהון באורייתא, קרתא דירושלים, יקים לון רחמנה, משהו, מי יודע. מה זה? לפי הבית יוסף. טוב. כן, בוא נגע, בפסיפס. בפסיפס יש כל כך הרבה צדיקים, למה אתה מתכוון? טוב. עוד מעט. מה שמעניין אותנו פה במקרה הזה היא דווקא הכתובת הזאת, שהיא כתובת גדולה הרבה יותר, ומה שאתם רואים כאן למעשה, ושוב, זה דבר שלא עמד לנגד עיני כל חוקרי כתובת הפסיפס, זה אותה כתובת בדיוק על הקיר. עכשיו, שוב, אותה כתובת הלכתית שנמצאת בפסיפס בכניסה לבית הכנסת, נכתבה קודם על הקיר בדיו, כמעט כולה בצורה קצת שונה, ואני מיד אסביר. אחרי שלב מסוים של שיפוץ בית הכנסת, גם הכתובת הזאת כוסתה בטיח, וכנראה אז, או אולי קצת אחר כך, העתיקו אותה אל הפסיפס, אל הכניסה לבית הכנסת. אבל לפני כן באמת הכתובת הייתה על הקיר, לא על הפסיפס. וגם ממנה יש לנו את הכתובת עצמה ואת הנגטיב שלה. שוב, כמו שאתם רואים, לא כל הכתובת כאן. אגב, זה גם לא השחזור הנכון. אנחנו בעצם הימים האלה מפרקים אותה ומרכיבים אותה מחדש. זה צריך להיות בצורת עיגול עם מסגרת מסביב, כמו הכתובת של התורמים שראינו מקודם, שגם היא בתוך עיגול. אז גם אפשר לראות פה את שרידי העיגול כאן בצד. כאן יש מין זר כזה, עד כאן למטה, והיה אותו דבר פה וכאן. וכדי שזה יצא עיגול, צריך לפרק את הכל ולכנס את הכל בפנים. ואז גם יותר קל לשחזר את הכתובת הזאת, על פי כתובת הפסיפס, ולראות האם יש שינויים. בכל אופן, יש מספר שינויים. השינויים הם בעיקר שינויים של כתיב, והם מבטאים כנראה באמת איזשהו מנהג כתיב קדום קצת יותר לפסיפס עצמו. שוב, בכמה קדום? האם קדום ב-30 שנה או ב-100 שנה? קשה מאוד לדעת. סביר מאוד להניח שהפער לא צריך להיות גדול מדי. אבל הוא אחרי. הנה למשל דוגמה לחתיכה קטנה מתוך הטיח הזה, ואפשר לזהות פה את האותיות שין וו א' יוד נון למעלה, שהוא הסוף של המילה קישואין כמובן, ומתחת לזה וו ה' סמך, וזה והסטפלינין, שזה גזר, שנכתב כנראה מתחת לקישואין האלה, ולפי זה אנחנו יודעים גם איפה לשבץ את זה פחות או יותר בכתובת, כי הקישואין והסטפלינים, ואתה יכול גם לשער את האורך של השורות, ואיך צריך לשחזר אותם באופן כללי. הנה הנגטיב של הכתובת הזאת. רגע, שנייה. כן, ככה, זה, באמת היא שמהכתובת הזאת הרבה נגטיב לא נשמר, זה מה שהצלחנו להציל ולשבץ במקומות. מטעם ככה, אתה לוקח את הציור של הכתובת, הופך אותו על נייר שקוף, ואז מדביק על הצד השני את מה שצריך להדביק לפי המיקום, ולפי זה לשקם ולשחזר. אז הנה כאן הטקסט, כמו שאתם רואים, אני, לפי הסידור שלו פחות או יותר, מה שכתוב כאן בשחור הוא מה שנמצא בפסיפס. מה שכתוב באדום הוא מה שנמצא על הטיח, ומה שיש מתחתיו קו הוא מה שנמצא גם בנגטיב. אז כך שיש לנו, אתם רואים שפה ושם יש גם מילים שיש להם נגטיב, אבל לא מצאנו אותם את הפוזיטיב שלהם. והנה כך, זה שוב, על פי כתובת הפסיפס שוחזרה גם כתובת הטיח. הנה אתם רואים שם בפינה את הקישואין והסטפלינין, בדיוק את אותו השבר שראינו עכשיו. וכך אנחנו, כן. למשל, בכתובת הפסיפס פה היה כתוב בי ברה, ובכתובת הטיח כתוב בית ברה, עם תו. הנה הבדל שהוא הבדל קטן, הבדל של כלום, אבל הוא יכול להעיד על הבדל של הגייה ושל זמן שעבר. ודי ברור על פי זה שהכתובת הזאת קדומה לכתובת הטיח. מכיוון שלא השתמרה תחילת הכתובת על הטיח, אז אנחנו לא יכולים לדעת האם המילה שלום כתובה שם למעלה או לא, אבל בסוף הכתובת היא איננה. ולא רק היא איננה, וזה הדבר היותר מעניין פה בעניין הזה. בכל אופן, מעבר לזה, כל הכתובת, כמו שאתם רואים, ארוחה פה פחות או יותר בצורת עיגול, זה החצי העליון שלה, פשוט לא הכל נכנס לי תוך שיקופית אחת, ולכן הנה החצי הבא, הנה זה הקצה. עכשיו, לא, זה חשוב לי, כן. והנה כאן אנחנו רואים את ההמשך, אשקלון וחומת מגדל שרושן, דור חומת אקו, גיאתו עצמה, קברטה ובית זניתה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, פירות הללו אסורים מפניאס בשביעית, ואלה מתעשרים דמי בקיסרים, החיטין והפת, הרי אלו מותרים ויש עושרים, וכן הלאה אותו דבר, ואם יש מקום שקנו אותו ישראל, חוששים לו רבותינו, היה צריך להיות פה. פה הייתה אמורה להיכנס המילה שלום מתוך הכתובת, איננה. פה היה צריך להיכנס הקטע של תחום סבסטי, איננו. במקום זה, יש פה ברכה לבני הקהילה. זאת אומרת, הכתובת כשהיא נכתבה על הקיר הייתה בתוך מין מסגרת של ברכה לקהילה, אבל למה לפני כן כתובת כזו גדולה של הלכות? זה דבר שבאמת אין לנו מושג. כאמור, אין לנו שום מקבילה לזה משום בית כנסת אחר. אבל כך זה מסתיים. יש למה על כל בני קרתא רב רוויה ודקיקיה, ועל כל מן דמתחזק בבניינה דהדן אטרה קדישה דמסקיניה. אני עד היום לא יודע מה פירוש המילה הזאת. על המסכנים? העניים? מה זה המקום הקדוש של מי של העניים? מה זה? אני בהתחלה חשבתי אולי דמסקאים מדמשק, אבל זה לא נראה לי הגיוני. לא יודע, אין לי מושג. ועל יעקב כנראה שזה אחד מהתורמים, הוא נזכר גם ברשימה הגדולה, ועוד עוד איזה יעקב אחד, וכנראה בסוף גם היה כתוב מי כתב את הכתובת פשוט בפועל, מי הכותב שלה. אבל מה? את בית שאן, אבל יש פה עוד כל כך הרבה ערים אחרות, צור ונווה ו... מה, דמסקיניה? יכול להיות, יכול להיות. בניין הדעדן אטרה, פה צריכה לבוא המילה קדישה, זה הדבר היחיד שיכול לבוא כאן. בניין הדעדן אטרה קדישה דמסקיניה. הדן אטרה קדישה זה בית הכנסת, כן. מה? זאת אומרת... ואיך זה קשור לכאן? עדיין אטרה קדישה? זה לא רע. זה לא רע. טוב, נחשוב על זה. בכל אופן, מה שחשוב פה בהקשר הזה, הוא שהקטע האחרון שהופיע בפסיפס, של תחום סבסטי לא מופיע בכתובת הטיח, שהיא כאמור קדומה לכתובת הפסיפס. הנה לשום, בשביל זה אני מזכיר את, שוב את הכתובת עצמה. אתם רואים כאן את הכתובת המקורית, כן, המקורית, הפסיפס, שהיא מסתיימת בסוף בחוששין לו אבותינו שלום, ואחרי זה העיירות המותרות בתחום סבסטי. והקטע הזה, כמו שאמרתי, לא מופיע בגרסה הקדומה יותר של הכתובת הזאת. המחקר הכתובת הפנה כמובן לכל המקבילות האפשריות של הכתובת, ועל זה ידברו אחריי, אני לא מתכוון להתעכב בעניין הזה. אני רק רוצה לציין ככה, כמעט כל הכתובת יש לה מקבילות במקורות תלמודיים קונבנציונליים, כן? כאן בספר יש לנו את תחום ארץ ישראל, הברייתא דתחום ארץ ישראל, שהיא כמעט זהה למה שיש לנו בכתובת. הקטע שאחרי מתוספת השביעית יש לנו את הקטע, את הקטעים שמדברים על העיירות המותרות בתחום גיאטו, ואחר כך יש כמה דברים אחרות, דברים אחרים, העירות שחייבות במעשרות בתחום ציציטה ורבי תיר כפר צמח, ואחר כך שוב תחום ארץ ישראל, ואותו הדבר שמסתיימת באותה צורה, דרך הגדולה הולכת למדבר. יש כמה גרסאות בדברים האלה. עוד קטע אחד של מירושלמי דמאי, תכף הוא יעלה, והמינים האסורים בבית שען, הקצח והשומשומין וכולי וכולי וכולי, ויש אומרים הפטור מוסים, ופת חלה לעולם הרי לו בשביעית שביעית, בשאר שני שבוע, מה רבי יונה אמר דמאי, רבי יוסי אמר ודאי, ולא פליגין, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כשקוראים את כתובת הפסיפס, שוב, כמו שאמרתי, ברור לגמרי שזה, המקבילות הם, עוד הם במקורות האלה שנמצאים כאן על השיקופיות, אבל בהבדל, בהבדל אחד, ברור. הקטע שבפסיפס הוא קטע שנערך מכל המקורות האלה, שיבץ אותם לפי סדר שהוא סדר ספרותי. זאת אומרת, זה לא דווקא סדר עניינים, וזה ודאי לא סדר הסוגיות, וזה ודאי גם לא הסדר הפנימי של הסוגיות, אלא הוא כאילו עשוי בסדר ספרותי של מעגלים מעגלים, מתחיל בפירות, מסיים בפירות, ובאמצע, ממש באמצע, פיזית באמצע, תחומי ארץ ישראל, כאילו מישהו ישב וכתב יצירה חדשה על סמך כל המקורות שהיו לרשותו, מהספרים, מהירושלמי ומה מה שראינו כאן. ודבר נוסף שהוא עשה, הוא השמיט את כל המחלוקות. אין לנו פה את רבי יוסי אומר ככה, ורבי יונה אומר ככה, ולא פליגין, כן פליגין, יש פה הרבה שמות של אמוראים שנמצאים פה, אין את שמותיהם לא נמצאים בכלל, השם היחיד שנשמר בתוך הכתובת עצמה, רבי יתיר כפר צמח. זה הדבר היחיד. זה גם המחלוקת היחידה שהשתמרה בכתובת, מעבר לזה, כל המחלוקות נפסקות, זאת אומרת, מוכרעות עם הלכה. כלומר, מי שעשה פה, מי שיצר את הטקסט, לא מי שכתב בפועל את הפסיפס, אבל מי שכתב את המילים עצמם, זה כבר אחרי עבודה של חכמים שיושבים בבית מדרש, אוספים את כל המקורות האלה שלפניהם, עורכים אותם מחדש בסדר עם אסתטיקה ספרותית. כן, מעניין אותה המבנה, זה לא רק העניין של הסדר ההלכתי והאסוציאציות ההלכתיות, אלא גם שזה ייראה בצורה בנויה, מכריעים הלכות וחותמים את הכתובת עם שלום לפני, שלום אחרי. זאת עבודה של בית מדרש. כלומר, יושב איזשהו בית מדרש, ואנחנו מדברים פה, כמו שאמרתי, על 100-150 שנה אחרי חתימת הירושלמי, ועורך את מה שהוא מוצא לפניו. אני מוכרח לומר שזה, בהרבה פעמים זה מזכיר, כאילו אתה משווה דף בבלי לדף ירושלמי. כשהדף הבבלי הרבה פעמים נראה הרבה יותר גולמי, והדף הירושלמי, והדף הבבלי נראה ערוך, כשאתה כבר רואה את הסדר של העריכה, שהוא לא בהכרח עוקב את סדר הדורות, ומגיע הרבה פעמים גם להלכתה כך או כך, ובזמן שהירושלמי לא מגיע, מישהו עשה עבודה דומה על הקטעים של הירושלמי. אלא שזה איכשהו לא הגיע אלינו. כלומר, אם היצירה הזאת הייתה ממשיכה כסדרה, היה לנו תלמוד ירושלמי דומה יותר לבבלי מאשר לירושלמי שזה נראה היום. בכל אופן, ישב בית מדרש ועשה את העבודה הזאת. וכשהוא עשה את העבודה הזאת, כתבו אותה על הקיר, והוסיפו למטה כמובן ברכה, ואז ברבות הימים, כמו שאמרתי, תייחו את הקיר הזה, ואז נוצר צורך, כדי לא לשכוח את הטקסט, לכתוב אותו שוב, אז כתבו אותו על הפסיפס בכניסה לבית הכנסת, אבל עד אז כבר נוסף קטע חדש. הקטע של תחום סבסטי אין לו מקבילות במקורות שבידינו. כל קטעי הכתובת, כולם, בין השלום הראשון לשלום האחרון, יש להם מקבילות במקורות חזל, כולם. התחום, הקטע האחרון של תחום סבסטה, אין לו מקבילות בספרות חזל בכלל, מכל מה שידוע לנו, והוא נוסף אחרי, כלומר אחרי שהכתובת נמחקה מהתיח והגיע הזמן להעלות אותה אל הפסיפס, כבר היה להם ביד קטע הלכה חדש, ולכן הם כתבו אותו בסוף אחרי המילה שלום. לא רצו לגעת בטקסט המקורי הארוך שכבר תחום עם שלום ושלום, והוסיפו אותו בסוף. זאת אומרת, בית המדרש הזה שאני מדבר עליו פה לא רק עסק בעריכה ובפסיקת הלכות, אלא גם ביצירת ועדכון הלכות חדשות לפי המציאות המשתנה בשטח, והיהודים שכנראה נטשו את תחום סבסטה או משהו דומה לזה. אז זה העיירות המותרות בתחום סבסטה. זה באשר לכתובת ההלכתית. אני עוד אוסיף עוד כמה דברים שאני חושב שיכולים להיות מעניינים בהקשר הזה. רגע אחד, יש לי פה עוד קטע אחד אחרון של ירושלמי שביעית, אבל הוא כבר פחות משנה. הנה זה, זה תחום, שוב תחום ארץ ישראל, אבל נעזוב את זה. כמו שאמרתי, הייתה עוד כתובת אחת, שהיא כתובת על פסיפס ברצפת בית הכנסת מבחוץ. מה שאתם רואים באמצע זה השרידים של הקבר הטורקי באמצע הפסיפס. ומסביב לזה, אתם חושב שאפשר לקרוא איזה דחיר בתו, מלך אלמה, אתם רואים כאן בצד. ובצד השני אפשר לראות אטרה קדישה ועוד מרוטה, זה שמו של האדם שתרם. זה סתם כתובת תרומה רגילה, גם היא לא התפרסמה עד היום הזה, איש לא יודע עליה. מה? באותו מקום, באותו בית כנסת. כל מה שאני רואה עכשיו הוא בא מאותו בית כנסת עצמו. לזה אין כמובן משמעות הלכתית. הנה, אתם רואים דחיר בתו, וגם כן אטרה קדישה, בית המקדש. טוב, הכתובת האחרונה מעניינת באמת מהבית כנסת הזה, והיא באמת מסוג אחר לגמרי, גם היא נמצאה על הקטיח, והיא כבר נראית שונה, היא לא בתוך היגוי אלא בתוך מלבן. אתם רואים את המסגרת, ואתם רואים יש בה, זה כאילו מין טבלה, ואתם לא יודע כמה אתם מצליחים לראות, אבל אתם יכולים לראות כאן כמה וכמה אותיות שיש עליהם קו למעלה. בכל מקום שאתם רואים אותיות כאלה שיש עליהם קו למעלה, הכוונה היא שהאותיות האלה מייצגות בעצם מספר והם לא מילה. והנה הטקסט כמו שהוא נראה, אופה, אחורה. ואתם רואים למעלה את המילים צומיה דקולה שטה, צומות. אחר כך בצד יש רשימת חודשים, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי כנראה, וכנראה התחלה של מרחשוון. ומול כל שם של חודש יש יום אחד או שניים של צום. זאת אומרת, בכל חודש יש יום או שניים של צומות. בחודש ניסן יש יום אחד שלא ישתמר, זה יכול להיות יוד ניסן, מרים, או אולי נדב ואביהו, א' ניסן, אבל מה שיש בהחלט זה כ"ז ניסן, שהוא יום צום. בחודש ניסן יש יומיים צום, אחד לפני פסח, אחד אחריו. מה? בי. י"ח בי, כ"ז בי, בחודש. אייר, י"ח באייר, ל"ג בעומר, יום צום. כ"ב באייר, יום צום. סיוון, כ' בסיוון, יום צום. זה נורא מעניין, מכיוון שאחר כך הרבה יותר מאוחר כ' בסיוון שוב חזר להיות יום צום, בגלל שריפת התלמוד. תמוז י"ז וכף זין, מה? מה? כף סיוון. עוד כפה. כן, 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 נכון, נכון. יש לה פרק על הכתובת הזאת. אב, כנראה בה' באב, מתי יום הזיכרון של אהרון הכהן? א' באב ות'. הלו, סליחה, זה ת' וזה כנראה כ"ז. אלול, עוד שני ימים, ואחר כך מעבר לזה אנחנו לא באמת יודעים. תשרי יש כנראה ה'. ה' בתשרי. בקיצור, כל רשימת הצומות עליו, אגב, יש, זה הכל נמצא בשולחן ערוך, בסימן ת' ק' פ', באור החיים. מה? לא, י"ח אייר לא נמצא שם. אבל יש שם רשימת דומה של צומות, של צום או שניים בכל יום. ומה? בכל חודש, כמובן, סליחה. ואגב, ברשימות האלה למשל תענית אסתר לא נמצאת באף אחת מהם, היא אקסטרה, היא מחוץ לחשבון. מה? י"ח, י"ח, ה' אייר לא נמצא, אבל כ"ז ניסן כן נמצא שם. בכל אופן, הרשימה הזאת יש לה המון מקבילות, זה נורא מעניין, יש לה המון מקבילות בפיוטי, בעיקר בפיוטים, מארץ ישראל, מבבל ומאיטליה, עד סוף ימי הביניים, ברשימות הרבה יותר גדולות, לפעמים 24, לפעמים 36 צומות, פה ככל הנראה זה מקביל לרשימות שמונות 22 צומות ולא יותר מזה, אבל זאת הרשימה הקדומה ביותר מכולם שידועה לנו, מכיוון שכל הפיוטים האחרים הם ימי הביניים. פה אנחנו מדברים על הרשימה היחידה מהתקופה של פחות או יותר אחרי חז"ל שמזכירה את רשימת הצומות הזאת, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על משהו שהוא באמת מאוד מאוד קדום, והרשימה הזאת היא ללא שום סיבות, כל הרשימות האחרות, כל הפיוטים כשמדברים על הצומות האלה מסבירים על כל צום למה הוא בא, ולמשל, מה? כן, 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 יש כמה וכמה מהרשימות ומהפיוטים האלה שמדברים על י"ח באייר, מזכירים אותו למשל כיום מותו של יהושע בן נון, אז מזכירים אותו כיום צום. מה? כן, בוודאי, בוודאי. כן, כן. בבתי כנסת אתה שואל? רשימות כאלה... לא, אני לא זוכר, אבל... זה לא חריג, זאת אומרת, אפילו סידורים של היום בנויים ככה. אתה מתחיל את רועד של לוח הקריאת התורה בסוף של חגים, זה מתחיל מפסח, זה לא מתחיל מסוכות. אנחנו עד היום עושים ככה, ברוב המקרים. בכל אופן, תראה, מה שמעניין הוא ברשימה הזאת, שהיא ככל הנראה, כל הרשימות האחרות שאנחנו מכירים, וגם בסימן תקופי, זה כתוב שם שזה לא בדיוק ימים שצמים בהם, היחידים צמים, מי שרוצה, וכן הלאה וכן הלאה. ובכל הפיוטים, בכולם מוזכר גם מה קרה בכל יום כזה. כמו שאמרתי, פה לא כתוב כלום. כן, כן, כי הרשימה, הדאורייתא הזה בא מהבהג, הדאורייתא בא מהבהג, והוא זה שכותב שאלה הצומות שחייבים לצום מן התורה. ברשימות האחרות לא כתוב מן התורה, ובכל מקרה, כמו שאמרתי, ברשימה הזאת שאין בה את הסיבות, היא נראית כמו המעשית ביותר מכולן. זה לא משהו שבא לי... להזכיר כל מיני זיכרונות היסטוריים של מותם של צדיקים או דברים מהסוג הזה או כל מיני אסונות שקרו, זה לא רק מותם, יש פה דברים שמזכירים גזרות שנגזרו בפיוטים, שוב, גזרות שנגזרו שאין לנו שום מושג על מה מדובר. אני חושב ששם בתו קופה כתוב של תת בטבת לא נודע על מה, כן, אנחנו לא יודעים על מה הוא. אבל יש כאן כמה על פפוס ולוליאנוס למשל צום אחד, ויש צום אחד על ישראל שנפלו מידי הקיני, אין לנו מושג על מה מדובר, ויש צום על רעש, על כמה רעשים חלק מהם, ומי יודע, יש עוד כל מיני סיבות אחרות. פה כאמור אין סיבות, וזה כנראה צומות שנהגו בפועל בקהילה הזאת עצמה. כך שאם אני אסכם את כל הדברים האלה, הקהילה הזאת היא קהילה שונה, או הקהילה, לפחות הכתובות, הן כתובות שונות מכל כתובות בתי הכנסת האחרים שאנחנו מכירים. ברוב בתי הכנסת, או כמעט בכולם, כשאתה מוצא בית כנסת, אתה מוצא בו ציורים, אתה מוצא גלגלי מזלות, אתה מוצא דמויות אדם, דמויות בעלי חיים, על הרצפה, בדרך כלל על הרצפה, כמעט, לפעמים יש שרידים של ציורים על הקירות, ואת הכנסת הזה השקיע את כל מאמציו בכתיבה. בכתיבה על הקירות ובכתיבה על הרצפה, ובכתיבה שהיא הולכת לכיוון ההלכתי דווקא. יש עוד כמה דברים שאני לא הבאתי כאן מקוצר הזמן, אני מתפלא שלא עומדים עליי עם המצפצף הזה, אבל אני אסיים לבד. לא הופעלת, לא הפעלת את זה. הוא מראה לי עוד 19 דקות, אני יכול להמשיך לדבר כמה שאתה רוצה. אבל בכל אופן, רשימות אחרות שמציינות אירועים בחיי הקהילה לפי ספירת שנות שמיטה. בשנה השישית לשמיטה, בתמוז, כבב, מישהו עשה ככה וככה, וכן הלאה וכן הלאה, עוד כל מיני רשימות מהסוג הזה. זאת באמת קהילה מסוג אחר, האם היא הייתה, אני לא יודע איך לומר את זה, היא הקפידה יותר על, 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 על עניין הציורים בבית הכנסת, האם זה יותר הפריע לה, האם אולי היו ציורים ולא נמצאו, יש כנראה ציור אחד על איזשהו קיר, אולי איזה דג גדול, האם זה הציור של יונה? אנחנו באמת לא יודעים. בקיצור, כל הדברים האלה, כמו שאמרתי, נמצאו כבר לפני קרוב ל-40 שנה, אני מאוד מקווה שבשנה הקרובה הם כבר יצאו לאור, ואז אפשר יהיה לדבר עליהם יותר בפירוט, אבל כאמור, טוב, אני מעביר את המיקרופון לעיסוק ההלכתי בכתובת, על שתי גרסאותיה, אני מקווה.